וכן הלאה ואלה, ועוד ראיתי הרבה דברים מפליגים מאוד מאוד בשבחו, או בשבח החסד של אברהם אבינו. בפסוק שפותח את הפרשה, הוא מתאר לנו באמת את אחת ממעללי החסד של אברהם אבינו, עד לאן הדברים, עד לאן חשק נקרא לזה, חשק או חפץ, הגעגועים וכיסופים לחסד הגיעו אצלו. עד כמה הוא היה מסוגל להעמיד במרכז בעצם את חסרונותיו של העולם, כמו שאומר הפסוק, הנפש אשר עשו בחרן, ורשי בעקבות הפסוק, יותר נכון המדרש, ורשי בעקבות המדרש, מלמד שאברהם היה מגייר את האנשים, ושרה מגייר את האנשים, ומעלה אליהם כתוב, כאילו הסאום, הנפש אשר עשה בחרן, הם היו עושים נפשות. לעשות נפשות זה ביטוי שהוא קצת זול בימינו, יותר מכוון למשמעות הנמוכה שלו, מיסיון, לעשות נפשות. זה ביטוי שביסודו הוא ביטוי מאוד מאוד חיובי, שהוא מדבר על מלאכת השכלול של נפש האדם, שבעצם אדם שהוא לא חוזר בתשובה, אדם שהוא לא קרוב לשם ברך, הוא לא עשוי, הוא גולם. ועל ידי זה שאנחנו יודעים כיצד להכניס את ידינו בחור, ודודי שלח ידו אל החור ומאי המו עליי, ככל שאנחנו יודעים להכניס את היד יותר, באותו פתח, באותו חור, כן, שאפשר להיכנס אל האדם, כן, לא הייתי אומר לטלטל, אבל לעשות אותו מבפנים, כך למעשה אנחנו מצמיחים את נפשו. אברהם אבינו שעושה נפשות, וכן הלאה, חז"ל הפליגו הרבה בשבחו, והנה פה לפנינו, מה שפסוקים הראשונים, וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויר, וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. אז פה מספרים לנו, פסוק מלמד מספר לנו, תודה רבה, תודה, הפסוק מספר לנו שאברהם אבינו נמצא ביום השלישי למילתו, כן, שיום השלישי זה יום קשה יותר, והיא ביום השלישי ביותם כואבים, כך נאמר על אנשי שכם. כאשר שמעון ולוי מפתים אותם לימול את עצמם כדי שיוכלו לזכות בבנותיהם, או שיוכלו לזכות בדינה, שיוכל שכם, בן חמור, לזכות בשכם, בדינה, אז כולם נימולים לפי הצטם של שמעון ולוי, והיא ביום שלישי ביותם כואבים, ויבואו שמעון ולוי אל העיר בטח וירגו כל זכר בה. היום השלישי זה יום לא פשוט. זה יום שכאב המילה הוא מורגש ביותר, במיוחד אצל אדם בן 80 ו... מתי נימול? ב-89. הוא נימול... 99, נכון? בן 99? מה? כן? יפה, ישר כוח. ישמעאל נימול בן 13. אברהם אבינו בן 99. בן 99. זה לא פשוט. בכל אופן, ביום השלישי, ביותו כואב, מגיע לו, ריבונו של עולם, לבקר אותו. מה זה ביקור חולים של הקדוש ברוך הוא? זה מראה נבואה. מראה נבואה. אין לך דבר סועד את הלב ונפלא כמו מראה נבואה. זה דבר שוודאי מרפא את האדם מכף רגל ועד ראש, להיפגש עם אור שמימי עליון כזה, עם ביקור חולים פשוט של אדם אהוב, יכול לרומם את הנפש, לסעוד את הלב, ושמח מעט, מה נגיד על מראה נבואה? עם כל המשמעות שבזה, שאנחנו חוקים להבינה, אבל מה זה מראה נבואה? כן? זה המסך הרבה יותר גדול מ-35 מילימטר, יותר מפלזמה, יותר מכל החידושים של הטכנולוגיה. זה חזיון מופלא ביותר, מתיקות אינסופית שמתפשטת, וכל האישיות מרוממת, מעלה אותה. פלא פלאים. מראה נבואה. שכן עם שיקות פיו. הקדוש ברוך הוא מבקר את החולה, הוא מוצא אותו בפוזה מאוד מעניינת, את אברהם אבינו. במקום שהוא יהיה על מיטתו, ושרה תעשה לו עם המניפה ככה מעל הראש, כן, קצת לרענן אותו. במקום זה, הוא יושב פתח האוהל, כחום היום, הוא בסטנדביי, הוא בכוננות. איזה כוננות? לא כוננות ספיגה, כוננות קליטה. זה שאני שוכב מיטה, חולה, זה שעשיתי ברית מילה וכן הלאה, זה שכואב לי, עם כל זה, לא בגלל זה השמש לא תזרח, לא בגלל זה כוכבים לא יירו בשמיים, לא בגלל זה ייפסק החסד בעולם. כן? אברהם אבינו היה בתודעה תמידית שהוא היחידי שעושה חסד בעולם. לא שחשב את עצמו. אבל תמיד ראה את עצמו כאילו כל העולם כולו חציו עבירות, חציו מצוות. ואני במעשה עם אחרי את הקף. כך מסופר לרב קוק שהיה יושב ולומד בנעוריו, עוד לפני בר מצווה. היו יושבים, הוא והחברות שלו ואת המדרש ולומדים. והרב ככה היה בערגה, ככה אומר לחברו החברותה, עכשיו אני ואתה, זה בלילה, הם יושבים בסביבות ככה, בחצות כזה. יושבים, לומדים, ליד התנור. אז הוא אמר לחבר שלו, אני זוכר את השם שלו כרגע, גם כן עשה גדול בישראל ברבות השנים. אז הוא אמר לו, עכשיו אני ואתה לומדים תורה, ובזכותנו העולם קיים. אף על פי שוודאי למדו ברחבי העולם היהודי, וכמה וכמה מקומות תורה מן הסתם באותו הזמן. אבל התודעה הזו, כאילו אתה במעשיך מכריע את העולם כולו לקו זכות, לא מתוך גאווה היא נאמרת, אלא מתוך אחריות, מתוך ענווה, מתוך אחריות עמוקה מאוד. אז בשעה שבאים לבקר את החולה, ביום השלישי ביותו כואב, אברהם אבינו לא מבטל משמרות, זה כמו אלה שהולכים לעבוד גם שהם חולים. לא תמיד זה מתוך סיבות טובות, אתם יודעים, לפעמים צריך לדעת לשכב במיטה. כל אחד לפי מדרגתו צריך לדעת בדיוק את כוחותיו, חינה לה, כמו שאומר רב קוק בורות התשובה. היה ראוי להטיש את הגוף בכוח התעניות, אבל צריך לאמוד יפה את כוחות החיים הטבעיים, כמה יכולות לשאת. היה ראוי. אבל כל אחד צריך לדעת מדרגתו, כל אחד צריך לדעת כוחו. אי אפשר להתרברב, כן? לעשות דברים שלא שייכים. כן? אדם שעושה תעניות וזה לא ראוי לו, עליו נאמר, תזרוק את הסעודות שוויתרת עליהם לכלב. כל הסעודות שוויתרת עליהם. חבל, חבל, אפשר היה לתת אותם לכלב, חצר. אבל אברהם אבינו בכל אופן, יושב פתח האוהל כחום היום. אומר רשי, יושב, פתח האוהל, סליחה, תסתכלו בפתח האוהל, דברי רשי, לראות אם יש עובר ושב, ויכניסם בביתו. לראות אם יש עובר ושב. אז הפסוק אומר שאברהם יושב. הוא יושב פתח האוהל. אומר רש"י לראות אם יש עובר ושב. כלומר, אנחנו פוגשים פה באמת בשני מצבים הופכים. מצבו של אברהם מתואר בתור ישיבה. כן, ישיבה בכלל נתפסת כמצב קבוע. ישיבה זה מצב קבוע. זה מצב שמעיד על יציבות, על איתנות. יש בסיס, יש נקודת מוצא, יש ביטחון. יושב, שיבה. כן. אגב, כאשר הקדוש ברוך הוא לבקר אותו, כתוב למעלה ברש"י, יושב, ישב כתיב. ביקש לעמוד, אמר לו הקדוש ברוך הוא שב, ואני אעמוד. זאת אומרת, מתי אדם נע ממצב של ישיבה למצב של עמידה? כן? מתי הוא נע ממצב ישיבה למצב עמידה? כאשר הוא נפגש באיזשהו חזיון או תוכן, שבעצם חושף לו שעדיין הוא לא יכול להרגיש יציב, אלא יש לו לאן להתקדם. לכן, כאשר הקדוש ברוך בכבודו בעצמו נגלה עליו מראה הנבואה, כן? אברהם מבקש לעבור עם מצב ישיבה, קביעות, איתנות, ביסוס למצב של עמידה. כי הרי בנוכחות השם יתברך, ודאי וודאי שכולנו צריכים להרגיש שעוד לא התחלנו בכלל, כן? כן? ישיבה זה מבטא איזה מצב קבוע. אגב, פעם היו לומדים תורה בעמידה. פעם ישיבות לא נקראו ישיבות, כן? היום זה נקרא ישיבה. יושבים. אבל למעשה, מדין תורה צריך ללמוד תורה בעמידה. כן? בזיעה וברטט. ודורות ראשונים, עד לפני כמה מאות שנים. כך מספר אחידה שהוא הגיע לישיבה בטוניס, לא זוכר בדיוק, לפגוש את אחד מגדולי ישראל בטוניס, כדי לכתוב את הספר שלו, שם הגדולים. אז הוא הסתובב בתפוצות ישראל, והוא, במסגרת המסעות שלו, הגיע גם לטוניס לפגוש שם את אחד הרבנים הגדולים, לא זוכר את השם שלו כרגע, ידעתי פעם. חלפוני, לא זוכר, נדמה לי חלפון או משהו כזה, לא זוכר בדיוק, לא משנה. תמחקו את זה. כן, בכל אופן, הוא בא לשם לאותה ישיבה, והוא ראה אותם יושבים, עומדים ולומדים תורה כל הזמן. כן? מבוקר ועד ערב יושבים, עומדים ולומדים תורה. הוא היה התפעל מהדבר הזה. הם נהגו ממש מדין תורה, ברטט ובזיע, באימה וביראה. אבל היום, מכיוון שירדה חולשה לעולם, בקושי בישיבה אפשר ללמוד תורה, מתיישבים, קצת נרדמים, קצת מנמנמים, קצת... בכל אופן, המצב של הישיבה הוא מצב שאופייני, כן? לשלב או מצב שבו האדם מרגיש שיש לו בסיס. אבל זה כל עוד הוא לא נפגש עם תוכן שמחייב אותו לעמוד ולפסוע הלאה. כן? למשל כתוב שאסור לקרוא קריאת שמע פרקדן. זה דין בגמרא, מנסג להלכה, שאסור לקרוא קריאת שמע פרקדן. אומר הרב קוק, למה? כן? כיוון שאדם מקבל עול מלכות שמיים, איך הוא יכול לשכב? כשאתה מקבל עול מלכות שמיים, כשאתה נחשף לרעיון של האחדות האלוקית, איך אתה יכול בכלל לעמוד במקום אחד? רוץ מהר, תגדיל את האחדות הזו. רוץ מהר, קדש עצמך. רוץ מהר, תדאג שכל באי עולם יעשו כולם אגודה אחת לעובדך. איך אתה בכלל יכול לשכב על הגב?
זה פרקדן?
כן, פרקדן זה שכיבה לגב, כן. כן, זה מין תנוחה כזו של סטלבט, מה שנקרא. זאת אומרת, קריאת שם שמיים, קריאת שמע, שזה קבלת עול מלכות שמיים, לא הולכת ביחד עם מצב של מנוחה. כשאדם מזכיר את הרעיון, רק מזכיר את הרעיון עמדת שפתיו, רעיון האחדות, הוא כבר צריך להיות חסר מנוחה לחלוטין. כמו רבי, שהיו מניחים אותו בזווית אחת, רבי עקיבא רבי, מי זה? רבי. כאשר היה מתפלל, היו מניחים אותו בזווית אחת, היו מוצאים אותו בזווית אחרת. כשאתה מתפלל ועומד נוכח פני השם, איך אתה יכול לעמוד במקום אחד? בסדר, יש כל מיני מסעות. יש מסעות פיזיים, מזווית לזווית, יש מסעות פנימיים. כשאדם עושה את המסעות בפנים, במחשבתו, בדמיונו, בתוך התפילה. בסדר, לא משנה. אבל הרעיון הוא שאתה צריך להיות במעמד של התקדמות. מתמדת. וכנ"ל גם שאסור לעמוד, אסור לאדם לשבת דל אדמות אצל חברו המתפלל, כך כתוב בגמרא. כשאתה רואה לחברך מתפלל, לא משנה כרגע אם אותו אדם יודע להתפלל או לא יודע להתפלל, איזה מובדה שיש פה מעמד תפילתי. איך אתה יכול לשבת דל אדמות מאדם מתפלל? עכשיו הוא נושא ונותן עם אלוקיו, איך אתה לא נרעש? איך אתה לא נרעש? איך אתה לא נפחד, איך אתה לא מתקדם, איך אתה לא נסער, איך אתה לא כולך התלהבות וכו'. לעולם ירוץ אדם לקראת מלכי אומת העולם. תנועתיות. התנועתיות היא מצויה, באמת, במצב שבו אדם מזהה איזה תוכן, כן, שאליו הוא שואף, אליו הוא הורג. אז רואים כאן מת את המעבר מישיבה לעמידה אצל אברהם אבינו. לפי דברה של אל, ישב כתיב, ביקש לעמוד, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שב אני אמוד. מאוד מעניין. כן? צריך לברר את זה. זה לא העניין ששמנו למטרה לברר את הרשי הזה היום. כן? אבל בכל אופן, הקדוש ברוך אומר לו, ראוי לך ישיבה. וצריך להבין למה יחזיר אותו למצב של ישיבה. כן? כי באמת, מצד מה שהסברנו, ראוי שאברהם יעמוד אל נוכח הגודל האלוקי. ודאי שיש לו מה לעמוד. ומה? לאזור. כן? את עצמו בגבורה. כן? ללכת בדרכיו של השם. בכל אופן, הקדוש ברוך אומר לו, שב. זה דבר שצריך להבין ולהעמיק בו. לא כרגע. אנחנו רוצים לחזור לענייננו. ברוך אתה, אדוני אלוהים לך עולם של כל נברו. אוי, זה טעם גן עדן. מאיפה הבאת את זה? מהמעיין? עושה איזה מים. מה, זה בגלל שהם קרים? יכול שזה בגלל שהם קרים, פשוט. כל כך טעימים. מי יכול לשתות קולה אחרי דבר כזה? חבר'ה, אני רואה. מי יכול לחלוף? מי צריך?
אבל מה
עמדת בצהריים? עד פעם?
שאומרים בערב
יתו
ויקראו.
פעם סוסר,
אמרו
שכאילו שקוראים... אה, בגלל זה ראית כתוב. כן. שיכול בין בהטייה, בין בהטייה, בין משיבה. יתו ויקראו, כן. אז יתו זה פרקדן, אתה אומר. אתה אומר, יתו זה פרקדן, אתה רוצה. זה שאלה בעצם, נכון? ודעת בית שמאי, לכאורה, בהטייה, מה?
פרקדן זה לא שוכב ממש.
פרקדן זה שכיבה, כן. כן. פרקדן זה שכיבה, שכיבה על הגב. ממש שכיבה, ממש מאוזנת, כן. דעת בית שמאי, שהוא לומד זה מהפסוק בשוכבך, כן? שוכבך ושכיבה ממש, לא זמן שכיבה, אלא זה מלמד על צורת הקריאה. זאת אומרת, זה יכול להיות ש... כן. כן, להסביר את ה... להסביר את דעת בית שמאי, כי יוצאים ידי חובת פירושו של הרב קוק. איך הרב קוק יוצא ידי חובתם, שלא מעניין את זה. אבל זה נשמע הגיוני, נכון? מה שהרב קוק אומר. זה נשמע מאוד הגיוני, כן, מה שהרב קוק אומר. כן, זו שאלה, באמת שואל. באמת לפי בית שמאי, שטוענים שצריך לי בדווקא לקרוא. יודעים, זה בדווקא, או רשות בידו לקרוא איך שהוא רוצה. לקרוא בפרקדן, שאלה. שאלה. אולי גזרת הכתוב מצילה אותו. הקדוש ברוך הוא אמר לקרוא בשכיבה, לפי דעתם, כן, שוכבך, אז גזרת כתוב מצילה אותו. אם זה מצווה, זה ודאי מציל אותו. מגנה ומצלה. בסדר. צריך עיון, כן. סליחה, סליחה.
כשמדובר בשוק בריכה שם בקריאת שמע על המיטה, מדובר שהוא מוטה על הצד, זה לא שהוא שוכב על הגב.
שם זה מוטה, כן, שם זה מוטה, זה לא פרק, כמובן, שם זה מוטה. אבל יש הבדל בין מוטה לבין. לפי מה שאמרנו, שאפילו יושב בקרבת חברו המתפלל זה בעיה, כי ישיבה זה מצב סטטי, אז כל שכן מתייב וכן הלאה. זה לא פרקדן, זה נכון, בכל זאת זה אחד מצבי הבטלה, חצי בטלה, למחצה, שליש, רביע. זה עדיין שאלה. אבל אמרנו, אולי גזרת הכתוב מצילה אותו. יש לי תואר, מוטב יאכלו בשר שחוטות ולא בשר... לבלות, שטיפתו, סבור זה שהתורה התירה, זה כבר משהו. אף פי שבבשרו הכתוב שסופו לגרשה, אם יישא את השטיפתו, אבל בכל אופן, דבר שהתורה נותנת לו מקום, כל שכן קריאת שמע, זה לכתחיל לפי דעת בשמע. אז ודאי מגן לו, יש בזה טעם עליון בעניין של השכיבה. אם זה באמת רצון התורה, יש בזה תוכן, טעם, שהוא שקול יותר אפילו מעצם החסרון שיש בה, בהטייה. כן. עוברים לתאי רבותיי. לפלאים. משהו. טוב. זה בלי סוכר, נכון? זה עם סוכר? טוב, אתה עושה מדי. אז בואו נראה ברש"י הלאה. אז אמרנו, כל זה אמרנו, הרחנו בזה כדי לראות את הקונטרסט הבולט לכאורה שבין מצבו של אברהם אבינו לבין מצבם של האנשים שאותם הוא חפש. שימו לב איך זה נקרא בלשונו של רש"י. אנשים שאותם הוא מחפש, איך הוא מכנה אותם לראות אם יש עובר ושב. עכשיו, עובר ושב זה קצת שונה מאותו מצב של כוננות והליכה ודריכות שעליה דיברנו. דיברנו על דריכות, דיברנו על עמידה, שהיא מצב של כוננות, שהיא מצב של התעלות. יש מצב של עובר ושב. אם כן, נחלק משלושה מצבים. יש את המצב של היושב, יש את המצב של העומד, יש את המצב של ההולך, לך לך, ויש את המצב של העובר ושב. העובר ושב זה ביטוי קלאסי של תלישות, כן? או בלשון חז"ל, מי הוא הראוי, כן, לקבל צדקה? אדם שיש לו, אדם שעובר ממקום למקום, ויש לו פחות מ-200 פונדיון. זה הביטוי, זה הגדרה הלכתית, כן? מי הוא זה שנצרח, כן? שרשאים חייבים לתת לו אפילו, כן? צדקה או סעודות, דמי סעודות או סעודות עצמם, מי זה? אדם שעובר ממקום למקום, ואין לו אלא 200 פונדיון. זה סכום קטן שכנראה הוא מספיק בקושי להוצאות הדרך. ודאי וודאי שלא מספיק לו כדי להתפרנס ברווח. לא? זה נקרא עובר מכל מקום. זה נקרא עובר ושב. עובר ושב זה ביטוי של תלישות. זה משהו מאוד נזיל, כן? זה כמו החשבון שלנו בבנק, עובר ושב. אה? עובר ושב. נזיל. זה לא חשבון, כן, שהולך וצובר ככה יותר ויותר, כן, סגור לכמה שנים, הולך ומתפתם, מתברך מאליו, כן, מתברך מקיפי, לא, נזיל כזה, היום יש, מחר, עובר ושב. עובר ושב זה ביטוי של תלישות, זה ביטוי של נוודות, זה ביטוי של נדידה, זה ביטוי של אדם שלא יודע את מקומו. עובר מקום מקום, אגב, הוא עובר ושב. זאת אומרת, הוא הולך למקום פלוני, אחרי זה רואה שזה לא מתאים, אז הוא חוזר בכל מיני, כל מיני הוא נמצא, כן? אין חידוש, מתון באיזה מין סוג של, כן? אולי בלשון יותר פנימית, כף הקלע. כף הקלע זה מצב של מחץ הספק, שאדם מונע בין שני צידי הספק, כמו המטוטלת של השעון. כל הזמן. הופ, עם הכל, סגור. והרבה פעמים הוא מגלה שלמעשה כל הנדודים שלו הביא אותו לאותה נקודה שמנו יצא, זה כמו גן המבוכה ידוע לשחוק אצל השרים שמופיע במסילת השירים. כן, אותו גן שאתה נכנס בתוך המבוך והולך והולך, אחרי שעתיים של הליכה אתה מגיע לנקודה שמנה יצאת. זה גן המבוכה שקרוי בלשונו של מסיעת ישרים, שאנשים מסתובבים סביב הזנב של עצמם. כן, לכאורה מחדשים חידושים, לכאורה מתקדמים, מתפתחים, נאמר, אנחנו לא ישנים היום באותם בתים שישנו לפני ערב שנה. פעם ישנו באיזה בתי חימר, אני יודע, מקש ובוץ. היום אנחנו ממש בבתים נפלאים, אבל מה התקדמנו באמת? זאת אומרת, אם אנחנו באמת דנים, כן, על ההתפתחות האמיתית, התפתחות מוסרית, עומק, הליבה של החיים. לפעמים, עד רבה, אושרו שמור לו לרעתו, אפילו. אז זה מבחינה של עובר ושב. אתה מתפתח, אתה משתכלל, אתה יודע הכל ולא יודע כלום. אתה יודע הכל, אבל לא יודע שבראשית ברא אלוקים את השמיים את הארץ. אז מה כל הידיעות מולדות לך? אתה יכול לגור בגורי שחקים, אתה יכול לנסוע על כבישים מהירים, אתה יכול לנסוע במטוסי על, אבל אתה לא יודע מי ברא את השמיים ואת הארץ, אתה לא יודע מי הוא אדון שלך, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? כן? עשו להם קשרים כדי לגבות בהמסים, עשו להם חצאות כדי... איך אתה שומע? להושיב לו שווקים כדי להושיב בהם זונות, כן, עשו להם החצאות כדי ליפות את עצמם, כן? אז מה כל הסיפור? איפה ריבונו של עולם בתמונה? איפה הוא? כן? אז זה נקרא עובר ושב.
כן? אפילו להפך.
כן.
מהתחלת התורה זה היה 980, קורח וכו' וכו', היום אנחנו פחות מ-100, וכמה התקדמנו? אין אחוז.
בכל אופן, אנחנו לא רוצים להגיד שאין התקדמות, כן? לצד ההתקדמות, לצד ההתקדמות הטכנולוגית, ודאי וודאי.
טכנית, אבל לא באנו באדם עצמו.
גם בזה אני חייב לומר שאנחנו נמצאים באמת בתקופה יחסית, אני אומר, יחסית למצב של עם ישראל ב-2000 שנה האחרונות. אנחנו מצב לא רע אפילו מבחינה רוחנית ותורנית, חייב לומר. ריבוי התורה שיש בארץ ישראל היום הוא שכול כנגד כל הישיבות שהיו בכל אירופה. כן, שלא לדבר על לומדי התורה. כמה לומדי תורה היום בחו"ל? זה עניין אחר.
היהודים, לא האבוי.
זה עניין אחר. אדרבה, זה שיש מריבות בעם ישראל ושיש בירורים, זה מראה שעדיין אכפת לנו מן האמת, כן? זה לא כמו להנהיג 840 מיליון, אני יודע כמה ש... לא, כמה זה שם? בארצות הברית, כמה יש להם? כמה יש בארצות הברית? יש הרבה, הרבה. להנהיג אומה כזו שלמה, ראש ממשלה אחד מצליח. אתה יודע מה זה להנהיג? לא, אני חושב שלא. תל אביב? אתה רואה, פה יש הרבה ערבים גם, כן, כן, נכון, של יהודים. כן, כן, נכון. יש בירושלים יותר מתל אביב על יהודים, כן. מעניין. בכל אופן, איך שלא יהיה, עובר בשער, רבותיי, בואו נחזור לענייננו ונאמר כך. כן? אברהם יושב פתח אוהל. הוא נמצא במצב של קביעות. הוא נמצא במצב של התבססות, יש לו בית, יש לו אישה, יש לו תפיסת חיים, יש לו אמונה באל אחד. הוא יושב. והוא צופה אל המרחב המדברי. במלוא מובן המילה, מרחב מדברי. מקום שומם, חרב, כן? שהחיים שהם בקושי מסגשגים, השמש קופחת על ראש. אפשר להגיד שמדובר פה על המרחב המדברי הרוחני, הנפשי. זה בני אדם שהם חסרי כיוון, הולכים ונעים. כן? ואגב, אותם אנשים מתברר לנו בהמשך על פי דברי חז"ל, למרות שהם היו מלאכים, אבל היו נראים בדמות אנשים, ולא סתם אנשים, אלא עובדי עבודה זרה ישמעאלים, שמשתחווים למה? לאבק שבכפות רגליהם. שמעתי את הרב ביגון אומר לפני 3 שנים בסעודה שלישית, זכיתי פה לאכול יחד איתו, כן, אחת השבתות, אז הוא אמר שם משהו, דיבר על עניין של אבק שברגליהם, הוא אומר, מה זה אבק שברגליהם? הוא אומר, זה רמז לאנשים שאצלם כל החיים זה רק ללכת בדרך. הם כל מה מחפשים, זה נקרא אבק דרכים. יש אבק דרכים, כן, צריך להבדיל בין שני מושגים, יש אבק דרכים ויש חוכמת הדרך. אבק דרכים זה מה שאתה מעלה מתוך הנדודים העקרים. אין, אתה אבק דרכים, זה נדבק לך ברגליים, זה מראה שאתה הלכת אבל לא למדת איתה, כן? לא הגעת למסקנה הנכונה. כן? אתה איזה נווד כזה, סתם נווד, נו ונד, הולך ושב. זה נקרא אבק דרכים. 3 עובדי עבודה זרה שמשתחווים לאבק דרכים. זאת אומרת, הם משועבדים ומכורים לעצם ההליכה, לעצם החיפוש. לא משנה כרגע מה מוצאים או לא מוצאים. לעצם החיפוש, יש אנשים כאלו.
אבל זה לא מסתדר עם התזה הזאת, כי כשהם נכנסים לבית התפילה שלהם, הם חוצים נעליים ושוטים
רגליים. כן, כן, לא בדיוק ישמעאלים, שמדובר פה לפני 4,000 שנה, אני חושב שזה לפני האסלאם. כן, ישמעאלים היו פעם עובדי עבודה זרה, כן. לא תמיד היו, כן, האסלאם הוא, כן. פרץ כמה, 200 שנה לפני הספירה, כמה? לפני הספירה, 200, לא זוכר, 200, משהו כזה, 223, אני הייתי. לפנס. לפני הכפירה. בכל אופן, זה העוברים בשב שלנו, שיש לנו פה. אם כן, הפסוק מפגיש אותנו, הפסוקים מפגישים אותנו באמת, עם מפגש בין העולם הקבוע, המבוסס, האמוני, לבין העולם המבולבל, התלוש, המחפש, ענב ענד. אנחנו נראה פה מה קורה באמת. לראות אם יש עובר בשב. ויחניסם בביתו. כן? מה מתכוון? לעשות אברהם אבינו בסופו של דבר, להכניסם לביתו. עכשיו, נשים לב. אברהם אבינו שיושב, לכאורה יכול להיות חיסרון בישיבה. כשאדם הוא מבוסס ויושב, כן? לא פעם. יש לו קושי. כן? לעבור ממצב של ישיבה למצב של הליכה. יש לו קושי. כבר ראינו שאצל אברהם זה לא כך, אבל כדאי לדבר על המצב הזה. זה נקרא בלשוננו, כן? או בלשון מליצה, זה נקרא צדיק גמור. כן, מה זה צדיק גמור? צדיק שהוא גמור. הוא כבר גמר את העבודה. הוא מבסוט, הוא במדרגה, יש לו קהילה, יש לו תלמידים, הוא נערץ, ניסה בפי כל, יש לו אפילו כמה וכמה ספרים. כן, אבל מחוץ למחיצתו, מה שקורה מעבר למחיצתו, לתפיסת עולמו, למדרגת הצדקות שלו, אין לו שום מושג. אף טיפוס של הצדיקים האלו זה נוח, כן, שהוא היה צדיק, כן, שבעצם לא תרח בעצם לצאת מחוץ לדלת המות של צדקותו ולהתלכלך, מה שנקרא, להתלכלך את רגליו, כן, במי השופכין של דורו. לא, לא היה לו עניין בזה. זה נקרא צדיק גמור. הוא נוח ישב. יושב. הוא יושב. הוא מבוסס מדרגתו. אבל היה לו קשה מאוד לעבור עם מצב ישיבה למצב הליכה. כלומר, להיות מצוי בשתי עולמות. מצד אחד להיות מקובע, כן, ומבוסס יפה במדרגה שאותה הוא קונה. ודאי, מדרגה שאותה קנית, אל תפספס. איזה הוא שותה, אומרת הגמרא? מי שמאבד מה שנותנים בידו. כאשר זכית על איזה השגה, זכית על איזה הבנה, על איזה רעש נחמד, זכית על איזה הבנת סוגיה בגמרא, אל תאבד את זה. אתה צריך לחזור על זה ג' פעמים, 10 פעמים, אולי 100 פעמים, כדי שתבוא לגדר של מנח בכיסתה, מונח בכיסך. אבל יחד עם זה תדע שהסוגיה הזו רק סוגיה אחת מיני אלפים. עכשיו אתה צריך להיפתח כדי, כן, לבוא להבנה חדשה. אגב, ההבנה החדשה, אתה צריך לזכור, ההבנה החדשה שעכשיו אתה שואף אליה, היא תעמיד מבחן את כל הידיעות הקודמות שלך. היא רוצה להיכנס לתוך אוצר הידיעות, אתה צריך לדחוף עם המרפק. אתם מבינים שידיעה חדשה נכנסת, אז כל הקיים וכל מה שנרכש עד אתה חייב להסתדר באופן שיוכל לקבל את הידיעה החדשה. ברור, שמה עושים אנשים שלא רוצים להתמודד עם הידיעה החדשה על בוריה, הם בעצם אונסים אותה לפי ההבנות הקודמות, אז מאוד נוח, אין שום בעיה. אתם מבינים מה שקורה פה? זאת אומרת, אני מקבל אותך הביתה, אבל אני לא מקבל אותך כפי שאתה, אלא כפי שאני. זה יכול לקרות לפעמים שלוקחים טרמפים, שימו לב, יש כאלה נהגים שלוקחים טרמפיסטים. הם טרמפיסטים יושבים בתוך האוטו כפויים לגמרי מרוב פחד. אגב, יש כאלה שאומרים, אפילו הלכה, להלכה, שהיום לקחת טרמפיסטים זה אחת מהזדמנויות הפלאיות, הבודדות שאפשר להכניס אורחים. מדין תורה. יש לזה גדר של הכנסת אורחים מדין תורה. זה אדם שעובר מקום למקום, הוא חסר עונים, איך הוא ילך ברגל? האוטובוס בא פעם ביום, הוא צריך להגיע בזמן לעבודה. זה גדר של הכנסת אורחים, ממש. זה שהחבר שלך משמאל מגיע לבקר אותך, זה לא הכנסת אורחים. שניכם נהנים מעצם הביקור, אבל בוא נראה אותך לוקח את מי שאין קורת גג לראשו. בוא נראה אותך לוקח את מי שצריך עכשיו לגמוע 80 קילומטר מסכן, ואין לו פורטה לפורטה, או שהאוטובוס מגיע אחד לשלוש שעות והוא צריך כבר להגיע בעוד 50 דקות. בוא נראה אותך, יש איזה גדר של הכנסת אורחים. אז יש כאלו נהגים, כן. הם נהגים, צריך להשתפר בזה כולנו, שכאשר לך סטרמפיס לתוך האוטו שלהם, הס! כן? צריך להיזהר, לפתוח חלון, אפילו את האוזניות כאן, שאתה שם את האוזניות, תשים להם עם הכל בוקע מעבר לאוזניות. אל תרשרש יותר די הפסקיית פלסטיק, ודאי עבודה שאתה עוד תנגוס בפלסטיק, ואל תפצח גרעין, אוי בבוי, אחר לא משליחים אותך. חי מעבר לחלון. אתה עשוי לקבל איזה נזיפה. סליחה, אני מבקש לא לפצח גרעינים. כן? טלפון צלצל, אפשר לדומם את הטלפונים? וואו, יושב שם כפור, אפשר לחשוב שהוא לא נמצא באות, אולי הוא באמת קפץ כבר. כן, פעם נוסעתי בטרם, וזה היה כזה נהג קפדן, שם ירחם. אז אחד הטרמפיסט אמר לו לעצור, באמצע הדרך ירד בכבישי יהודה ושומרון, ירד שם לידה באיזה פינה. משהו, לא יכול לסבור לזה יותר, אז הוא היה קשה לשבת באוטו. בסדר, זה היה ממש היה ככה לחוץ כזה. אז זה נקודה, זאת אומרת, הרבה פעמים שאתה יושב, אתה מאוד מתקשה להיפתח, להיפתח לקבל את המדרגה החדשה. זה מאוד קשה, אמינו לי. מאוד קשה. לכן באופן טבעי, אנשים מחפשים תמיד את החברים הדומים להם. מה, לחפש את האדם השונה ממני, שחושב אחרת ממני, שנראה אחרת ממני, שגיבשתי אליו כבר דעה קדומה, מזה שנים לגבי שנים, ספרדי, אשכנזי, בתוך אשכנזי מחלקות, יודע מה, איש הלכה, איש אגדה, עזבתי עכשיו. עכשיו אתחיל לשדרג את עצמי, לפרמט את עצמי מחדש ולקבל אדם כזה. מה לי ולצרה הזו? אז זה לא דבר פשוט. אברהם אבינו הוא יושב. האנשים האלו הם עוברים ושווים. אבל אם הדרגת הישיבה של אברהם הייתה התמסמרות, להתמסמר למקום, השם ירחם. לא היה שום סיכוי שהוא יעבור מצב למצב, שיהיה מוכן לוותר. לנוחות שלו, לביטחון הרוחני שלו, ודאי ודאי שלו. לכן, איך כתוב? פתח האוהל. רש"י מפרש זה יפה, לראות, שימו לב. הביטוי לראות, מילה אחת. פתח האוהל זה לראות. אם אתה לא פתח האוהל, אתה כבר לא רואה. אם אתה יותר מדי משוך כלפי פנים, היה ראשו ורובו, כן, בחוץ, ראשו ורובו בסוכר, דינים שונים. איפה נמצא? כן? יש כאלה אומרים שרק הראש, אם הוא נמצא בסוכה, אפילו הראש לבדו, כבר נחשב יוצא ידי חובת אכילה בסוכה. אם הוא אוכל כשראשו בסוכה וכל גופו בחוץ. יש אומרים שהראש נמשך אחרי הגוף, יש אומרים שהגוף נמשך אחרי הראש, לא משנה. הרעיון הוא, איפה אתה נמצא? איפה המקום הדומיננטי שאתה נמצא? פתח האוהל זה לראות. אם אתה לא בפתח האוהל, במובן הפיזי, במובן הנפשי, אתה לא רואה כלום. העולם יכול להתפוצץ, העולם יכול לטבוע מתחת למים. זה לא מעניין אותך. זה לא שאתה לא יודע שזה קורה. אתה יודע, אתה קורא את העיתונים, אתה רואה את הכותרות. אבל קלה קלות, אתה יכול לגרד בראש ולהמשיך הלאה, לעבר, כן? חנות הגלידה, לקנות את הגלידה האמריקאית וללקק אותה ולהמשיך הלאה. לא משנה. לא משנה. אתה לא פתח אוהל. אתה מקובע. אתה ממוסמר. אתה יושב. אתה מרוח על המקום שלך. וזה יכול להיות כל מקום שהוא. זה יכול להיות איזושהי דאגה שיש לך. יכול להיות לך איזושהי... לא משנה, אלף אחד דברים. כל אחד במסעת הנפש שלו. כל אחד בדברים שמעסיקים אותו, שמטרידים אותו, שמדיגים אותו. כל אחד בהתמסמרות שלו. כל אחד בהתמסמרות שלו. כן? היכולת לשבת פתח האוהל, היא מלמדת אותנו על טיפוס מתפתח. מה שנקרא בעלי תשובה. כן? תביא לי רגע את הספר, אלא את אורות התשובה. מה שנקרא בעל תשובה. בעל תשובה זה אדם ש... תודה. בעל תשובה זה אדם שהוא קולט את רוח התשובה המרחפת בעולם. והוא חלק מן הסימפוניה של התשובה. כן? הוא חלק מהסימפוניה הזו, הוא קולט את המגמה ההתפתחותית של המציאות. אנחנו צריכים להבין, ברגע שאנחנו לא נמצאים במעמד התפתחותי, אנחנו למעשה, בצורה כזו, מידה כזו או אחרת, כופרים ברוח התשובה שקיימת בעולם. רוח התשובה היא בעצם דחף התפתחותי מתמיד שקיים בעולם. עכשיו, הדחף הזה, הרוח הגדולה הזו, פוגשת כל אחד מאיתנו. השאלה אם אנחנו באמת מכוונים את עצמנו כדי שהיא תפרוט על המיתרים שלנו או לא. כן? האם הגיטרה שלנו בתוך הנרתיק, או שהיא בחוץ, כן? מכוונת לרוח הצפונית. כן? דוד המלך היה מכוון את כינורו לרוח הצפונית. תמיד הוא היה במצב כזה שהרוח הצפונה, זו נשמתו, תוכל נגן על מיתרי הנפש שלו. תמיד הוא היה מכוון. לא היה מצב כזה. הרחב פיך והמלאו. הרחב פיך ומלאו. תמיד הוא היה מכוון. נפשו הייתה מכוונת באופן כזה שהקולות האלוקיים הנשמעים במציאות יפרטו לו המיתרים. ולכן באמת, כן, הוא היה נעים זמירות ישראל. כל הזמירות שהוא זימר זה בעצם למנצח בנגינות. מי זה למנצח? קדוש ברוך הוא מנצח. והוא מנצח איך? על ידי המנגינות. כן? למנצח בנגינות מזמור שיר. הקדוש ברוך הוא מנגן או מנצח על כל התזמורת העולמית. עכשיו, אם אתה חלק מהתזמורת הזו, אם אתה תורם את עצמך לדבר הזה, אתה מתנדב את זה, פותח את עצמך, אז באמת רוח התשובה מנגנת גם על מיתריך. ומילא אתה נמצא במצב של התפתחות כל הזמן. אתה מתפתח כל הזמן, אתה בעל תשובה. אתה בעל לתשובה. כן? אתה שולט בתשובה. מה זה שולט בתשובה? אתה שולט להתקדם בכל יום. כן? אתה לא נרמז בידי הקיפאון והקיבאון. לא. אתה בעל לתשובה. אתה מרגיש את הרוח הזו כפי שקיימת בעולם, ואתה בעל עליה. אתה תופס את השור בקרניו. אתה משתמש ברוח הגדולה הזו כדי להשיט את סירת המפרשים שלך בתוך האוקיינוס של החיים, ואתה חותר הלאה, קדימה. זה אברהם אבינו. כן? פרק י' ב', פרק י' ד', כך אומר הרב. על בעלי תשובה, הגדרה הנפלאה שלו לבעלי תשובה. פרק י' ד', פסקה א', כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינם במעלה גדולה ומהירה, למקור שורשן, ולהאירן באור של גדולה. זאת אומרת, כפי שצריך לתקן את המעשים הרעים, אם גנבת, תפסיק לגנוב, כן? אבל אין די בזה שאתה לא גונב. גם אם לא תגנוב, גם אם אתה לא גונב כרגע, באמת ממון, בחוש, אתה צריך לרפא עכשיו את הגניבה הזו גם ברמה הרגשית, וגם ברמה שלא תחמוד. זאת אומרת, התשובה לא נפסקת. היא כל הזמן חותרת לנקות ולטהר את כל השיגים שעומדים בדרך האמת. כן? זה לא מספיק רק לא לגנוב. זה לא מספיק רק לעשות פעולה טובה במובנה הלכתי, השגרתי, שורת הדין. לא. יש מדרגות אין ספור בכל מצווה ומצווה. מדרגות. כן? אתה צריך להעלות את זה. עוד ועוד. זה נקרא בעלי תשובה. וכשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, אסור מירה פשוט, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלתן של המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, כשעולות לאור הגדולה. לקחת את הטוב הקיים ואותו לפתח, או, זה מדרגה אילאית. זה ההבדל בין נוח ואברהם. נוח הוא צדיק, אברהם הוא חסיד. זה ההבדל. מה זה חסיד? שעושה נחת רוח ליוצרו. וצדיק זה עושה כשורת הדין. מה הבדל? כן? אומר הרב, ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, אינה פוסקת בכל עת. רוח התשובה דורשת, כן? את צורת העבודה של החסידות. כן? זה הרמז שרוח התשובה מרמז לנו. תמשיכו הלאה, תעלו, מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים וציין. אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. והיא התשובה הגמורה, שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. איך צדיקים גמורים חוזרים בתשובה? על ידי זה שהם לומדים את הפסקה הזו. כשלומדים את הפסקה הזו מבינים שאי אפשר להיות צדיק גמור. צריך להיות צדיק משתלם, לא צדיק שלם. צדיק גמור זה צדיק שלם. כן? צריך להשתלם, לא להיות שלם, אלא להשתלם. צדיקים גמורים שהם קולטים את הרעיון הזה, הם עולים ממדרגת צדיקים גמורים למדרגת בעלי תשובה. לפי זה אנחנו יכולים כרגע להבין יותר דברי חז"ל ופשטות, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים מורים עומדים. הנה, הבנה פשוטה. לא צריך להידחק בזה, לא צריך להידחק לפרשנויות שקצת מעליבים את הצדיקים ומשפחים יותר מדי את בעלי התשובה. עד כדי כך שרב חרל"פ צריך לבוא ככה, איך אומרים, באיזה מין מחאה כזו, ולפרש לנו, כן, באופן חדש את דברי חז"ל אלו, כן, הרב חרל"פ כנראה חרה לו מאוד, כן, שפשטות ההבנה, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים, כן, מה, אלו שחטאו כל ימיהם ויום אחד חזרו בתשובה, מה, הם יותר טובים, הצדיקים גמורים, תראה מה שכותב בפירושו לתהילים על הפרק הראשון, אשרי האיש, שם מדבר על המדרגה של בעלי תשובה. אז הוא מתקומם כנגד הפירוש הפשוט, כן? מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים מורים עומדים, לא יעלה על הדעת, שאנשים שחטאו וכן הלאה וכן הלאה, פתאום יהיו גדולים יותר וכו'. אז לפי דברי הרב, זה מאוד פשוט. הצדיק הגמור, גם הוא יכול להיות בעל תשובה. נגמר הסיפור. כן. בכל אופן, פתח האוהל זה מיקום כזה. שבעצם מקשר אותך לשתי עולמות. יש לך גם את העולם, כן? הייתי אומר, יש לך גם, או גם את העולם הפרטי שלך, שזה הבית שלך, זה האישה שלך, זה המדרגה שלך, אבל אתה ער למתרחש בחוץ. אתה על פתח האוהל, אתה על גבול שתי עולמות. ושתי העולמות האלו אצלך מחוברים במחשבה. אתה לא כללי בלבד. ואתה לא פרטי בלבד, כי אם אתה כללי בלבד, אתה בעצם מבטל ומטשטש את הנקודה הפרטית שלך, ואז אתה מבטל את אחד הגוונים, אתה מבטל בעצם את אחד הגוונים שהקדוש ברוך הוא יצר בעולמו. אתה מבטל את עצמך, עם כל הכבוד והמוכנות של המסירות הנפש, מי בכלל התיר לך לאבד את עצמך לדעת? מי? נשמות אני עשיתי. אני החלטתי שהנשמה שלך תופיע בגוון הפרטי והמיוחד שלה, מה פתאום שתדאג מבוקר ועד ערב לאחרים? יש לך גם גוף, יש לך גם נפש, יש לך גם עולם רוחני. אני רוצה שאתה תופיע בכל זוהרך. תופיע כמו כוכב בשמיים. ויחד עם זה, זה לא יפריע בכלל. כן? לא יפריע בכלל. לכל הכוכבים כולם ישתקף. ואדרבה, שהשמיים זרועי כוכבים, בלילה חשוך, זה מראה יוצא מגדר רגיל, מראה מרומם. אבל גם אתה בתוכו. גם אתה כוכב. אז לא להיות כללי מדי, ולא להיות פרטי מדי. אל תהיה צדיק הרבה שמה, תשומם. שלא תגיע למדרגה של שממה, שאתה תהיה שומם מהמדרגה הפרטית שלך. זה לא בסדר. הגאונות המופלאה של אברהם אבינו, זה היכולת להיות גם אברהם וגם אברהם. גם אב על ארם בלבד, זה היסוד הלאומי, כך אומר הרב קוק, שבעצם אב על ארם בלבד, פירוש דבר שזה היסוד הלאומי של אברהם אבינו, שבעצם אברהם אבינו היה מסוגל לדעת שני ידיעות חשובות. א', מי הוא? ומי העולם שמסביבו. אב ארם זה מי הוא, אב ארם זה מי זה עם ישראל, ואברהם זה הדאגה לכל גויי הארצות. מבלי לפגום בכלל באיזון שבין השניים. מי לפגום בכלל? יכול להיות מופלא. וזה מתחיל כאן, בפתח האוהל. פתח האוהל זה רמז מופלא. אם כן, לאותו איזון מופלא, לאותה שייכות מופלאה, כן, לשתי עולמות. פתח האוהל, לראות אם ישו ובראשם. ויכניסם ביתו. ככל היום, היה מאוד חם אותו היום, למה היה כל כך חם? יותר חם מהיום אגב, לכן גם לא היה עובר בשב. עם כל הכבוד, עוברים בשבים, במצבים כאלה, כן, כל כך חם, אז אפילו הם לא עוברים בשבים. פשוט תומנים את עצמם איפה שהוא נדע מתחת לחול, כמו חיפושיות, עד לשעות הערב, כן, אז את מתקרר, יוצאים וכן הלאה. אבל ככל היום, מי הסתובב שם? עכשיו אני רואה את זה בזמנים האחרונים בגלל שרב, כמה חודשים, כאן יש תנאי שרב, יוכל באזורים, בצפון, בדרום. כל שאנשים יוצאים. הייתי בקיבוץ לפני כמה שבועיים, שלוש. אין נפש חיה. אם יש איזה מישהו, אתה רואה איזה וספה חולפת במהירות הבזק, ויופ, נעלמת. אנשים, כל הולכי על שניים, וכל שאתה רואה הולכים שם בשעות החום, כולם בתים, מסגנים, כן. שום דבר, כולם בורחים. זאת כלום, זה היה פי 4-5, מה שכאן מתואר. לדעי איזה חום עצום זה היה. חום נורא. כחום היום, אף אחד לא מסתובב. סכן אברהם אבינו, לא מצא אנשים. לא מצא אנשים. תאוות החסד שלו עולה על גדותיה, ואין לו מה לספק אותה. כמו בסיפור הקדש, שהוא רצה להקוד את בנו, בסוף אמרו לו, אל תשלח את חייל הנער. מסכן אברהם, עם כל החשק העצום של ההקרבה, פתאום אומרים לו, לא! אז מה עושה? אם נותנים לו איל אחר, נותנים לו את האיל כדי שישחוט אותו. ועל כל שחיטה ושחיטה של כל איבר ואיבר של האיל, היה אומר אברהם, כן, יהי רצון כאילו קרטתי את, כן, ידו של בני, את רגלו של בני, את חושו של בני. ככה היה אומר על כל, כן, ניתוח וניתוח, על כל ביטור וביטור של האיל, כאילו נעשה בבנים. כל החשק העצום האדיר של ההקרבה, מה זה פתאום לעצור את אברהם אבינו? כל הזרם האדיר הזה של מסירות הנפש, פתאום להגיד לו, לא! זה כמו לעצור מכונית במהירות של 700 קילומטר בשעה, לעצור אותו פתאום בבת אחת. זה אי אפשר. אתה צריך איזשהו מסלול לידה, אני יודע. זה לא הולך ככה. אז מביאים לו איל אחר, כן? ובמלוא הכוונה ותשומת הלב, הוא מקריב אותו כאילו מקריב את בנו. כן, טוב, בכל אופן, כן, כוח המדיר של אברהם אבינו. אז פה, כחום היום, אין עוברים ושווים. מה יעשה אברהם מסכן? מה יעשה אברהם מסכן? מה יעשה אברהם? אומר רש"י, הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן ארתיקה, כן? שלא להטריחו באורחים, כן? שלא להטריחו באורחים. מה עשה ריבונו של עולם? שאתה רוצה לבחון. עכשיו זה מבחן, כל זה זה מבחן לאברהם אבינו. יש אומרים שזה היה אחד מעשר ניסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו. כן? האם הוא יכניס את האורחים הביתה? או לא יכניס את האורחים הביתה. יש פה מבחן עצום. מצד האמת, אברהם אבינו יכול לשבת בבית בשקט גמור. לכאורה איש לא יבוא לבית הענת. אף אחד לא יבוא לטענת. אבל יהיה לנו בעולם מה שנקרא עוד, עוד נוח אחד. היה נוח א', והנה נוח ב'. בסדר, עוד נוח אחד. זה מבחן לאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא מוציא נרתיקה, כן? הקדוש ברוך הוא מוציא נרתיקה, חמה מנרתיקה שלא לתרחו ברוחים, כן? בהוצאת החמה מנרתיקה קוראים שתי דברים. קודם כל, זה מונע מעוברים ושווים ללכת בחוץ. ממילא, זה בודק את אברהם עד כמה הוא שמח בפתור. כן? אוי, היום חם, ברוך השם, אין אימונים. כן? זוכר שהיינו בצבא, הייתי בטירונות חורף. זו הייתה שנה מאוד גשומה, כן? ברוך השם, שנת 73. כן? הייתה שנה מאוד מאוד גשומה. טירונות רובה הייתה ככה בגשמים חזקים מאוד, שם בצומת 7, שם באזור ההוא, 906. כן. אז כשיורדים כשהיו חזקים, אז היינו נכנסים מתחת לשכמיות, יושבים מתחת לעץ, כן? יושבים מתחת לעץ, מבסוטים, לא מתאמנים, יש פטור. או שחם באזור הדרום, אלה שרגילים להתאמן באזור הדרום ביום חם, לא מתאמנים. מ-10 בבוקר הולכים, יושבים בעלים, עושים פעילויות, אני יודע מה שנקל, כן? עוד פתיחות, עניים כאלה, יושבים חדרים מוזגים, הולכים לשקם, הכל נחמד. זה בדיקה בשביל אברהם אבינו. הוצאת חמה מן ארתיקה. היא גורמת לכך שלא יהיו עוברים משווים. ומצד שני, היא בוחנת את שמחת הלב, או לחילופין את הצער של אברהם אבינו, על כך שאין עוברים משווים. הוציא הקדוש ברוך חמה מן ארתיקה, שלא להטריחו באורחים. למה זה נחשב תורח לאברהם אבינו? למה זה נחשב תורח? כי הוא חולה. מצד האמת הוא במצב שפותר אותו מעשיית חסד. עכשיו באמת הוא צריך לדאוג לעצמו. איך אמרנו? יש דאגה בעד הפרט ויש דאגה בעד הכלל. האם לא הגענו למצב שאברהם אבינו צריך לחוס על עצמו ולדאוג לעצמו במצב של מחלה? האם לא? הוא ביום השלישי למילתו. הוא ביום השלישי למילתו. לכאורה יש לו פטור. מה לא להתעסק עם זה? קח ג' מה אכפת לך מג' אנשים? מה אכפת לך? קח ג' יש לך פטור. וריבונו של עולם. מה הסיפור? שלא לדבר על כך שהקדוש ברוך הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר, זה באמצע ביקור חולים, צריך לזכור. כל זה מתרחש באמצע המחזה נבואה מופלא, שהקדוש ברוך הוא מנבא אותה. בהמשך יגיד לו, כן? בהמשך יגיד אברהם לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. חכה לי פה, תמתין לי. אני כבר חוזר, אני הולך להכניס אורחים. מכאן לומדים שהגבלת פני שכינה גדולה יותר מראיית, הגבלת אורחים, הכנסת אורחים גדולה יותר מהגבלת פני שכינה. מזה. אל נא תעבור מעל עבדיך. שני פירושים. לפי פירוש אחד, אמר הקדוש ברוך הוא למי? אמר אברהם למי? לקדוש ברוך הוא. אל נא תעבור מעל עבדיך. אם לא שלם תמתין, אני כבר חוזר. הולך להכניס אורחים. בכל אופן, לא להדריכו לאורחים. תדאג לעצמך, אתה חולה. הוציא הקדוש ברוך חמה מנרתיקה שלא תחבור אורחים. כן. אגב, כשמדובר על חמה מנרתיקה, במובן הרחב, זה מראה על כל סוגי המניעות הטבעיות. כי חמה, כן, נזכרנו את זה, שבת, חמה זה מרמז על הכוח הטבעי שבמציאות. חמה. חמה. אין חדש תחת השמש, חמה וכו'. כן? החמה זה הכוח הטבעי. הגויים מונים לחמה, ישראל מונים ללבנה, שזה כוח יותר עילאי, כן? יותר עליון. שילוב שבין חמה ולבנה. בכל אופן, החמה מרמז על הכוחות הטבעיים. שמוציאים חמה מנרתיקה, כאילו זה לתת את כל הצידוקים הטבעיים, הגופניים, הנפשיים והרוחניים. ואפשר למצוא את הטיעונים האלה פה בלי שום בעיה, במצב שאברהם נמצא. להוציא חמה מנרתיקה זה להוציא מן הנרתיק את כל הטיעונים הלגיטימיים, הגופניים, הנפשיים והרוחניים. למה לא לחפש אורחים? למה לא לחפש אורחים? הוציא חמה מנרתיקה שלא להתריכו באורחים. ולפי שראה הוא מצטער שלא היו אורחים באים, הביא המלאכים עליו בדמות אנשים. שימו להם מה כתוב כאן. פה המהפך, פה המפנה. שראה הוא מצטער. מה זה ראה הוא מצטער? ראה הוא זה התבונן לפני ולפנים. זה נקרא ראה. רואה אני את דברי אדמון. ראייה זה ראייה שכלית. זה משהו ביטוי עמוק. לפי שראה הוא מצטער. זה לא שיסנקל על הוויית פניו. אוי, למה אין אורחים? לא. זה גם אני יכול לעשות. ולמה מתפנים? לא. זה להסתכל לפני ולפנים. מי שיודע מחשבות לב אדם ויצר ליבו. הוא ראה לפני ולפנים. כן? כמו שנאמר על נוח. אותך ראיתי צדיק לפניי, גם זו ראייה, לא צריך לזלזל בנוח. צדיק פרטי על כיף כיפה, אותך ראיתי צדיק לפניי. אבל אתה צדיק פרטי, אותך ראיתי, אתה נבדל מכל הדור. אין שום סיבה להציל אותם בזכותך, כי בלאו הכי לא פרסת את כנפיך עליהם. אותך ראיתי צדיק לפניי, לשמאל או לימין. ואילו לשמאל, כן? סלקציה כואבת מאוד. אבל אבינו סיפור אחר לגמרי. אותך ראיתי, ראה הקדוש ברוך הוא שהוא מצטער, ראה לפני ולפנים. חזיון מופלא, הלוואי אלינו, שיסתכל ריבונו של עולם, כביכול יסתכל לתוך אברהם אבינו, מה הוא ראה שם? הוא ראה את נשמתו מפרקסת, מזדעזעת, משתוקקת, כוספת לעשיית חסד. אבל זה לא נגמר בזה רבותיי. זה שהנשמה מפרקסת ומשתוקקת לחסד, זה גם נשמה שלי. השאלה היא נותנים לה לצאת. זו השאלה. וזה מה שראה ריבונו של עולם. הנשמה הזו מפרקסת, ומרבה הפלא היא נשפכת ישר לאן? היא נשפכת למערכות נפשו של אברהם אבינו. כן? ורגשותיו, ודמיונו, וכל מידותיו, קולטים את התשוקה הנשמתית הזו, ושופכים אותה אל כלי המעשה. והוא כולו עומד מוכן, בהיקון, לרגע שיופיע אורחים. אנחנו יודעים שהוא רץ לקראתם בסופו של דבר. זה אכן קרה. זה מה שהוא רואה. הוא רואה שפיו וליבו שווים. מכף רגל ועד ראש. שיעור קומה שלם של תשוקה לעשיית חסד. מה מדהים? ארבעה בדקן הקדוש ברוך הוא, כך כתוב, ומצען כיתון של מי רגליים. היו כמה גדולים בעולם, אחד מהם זה חזקיה, שהקדוש ברוך הוא בדק אותם. בדק לראות האם כל הרבדים שלהם הם באותה מדרגה. כן? באותה מדרגה. בדק אותם ונמצא שיש ריקבון באחד הקומות. זה נקרא מצען כיתון של מי רגליים. זה קצת בושה. חזקיה על זה שלא אמר שירה, על הניצחון הגדול לסנחריב. כן, לא אמר שירה. היה ראוי לומר שירה. אדם צדיק, חזקיה וכו', כן? כן? עבד את השם בכל ליבו, שבחים גדולים עליו, אחד מהמלכים הבודדים שהפסוקים מתייחסים אליו וכזה כבוד. ועם כל זאת לא אמר שירה. היה איזה רובד באישיותו שהיה חסר לו את החשק הראוי לקדש שם שמיים. לא אמר שירה, לא יומן. לא אמר שירה. אז זה כבר. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח, ולא עשה, כי הוא לא אמר שירה. היה חסר לו רובד. כשבודקים את אברהם אבינו מכף רגל ועד ראש, מוצאים אותו כולו, כולו, בבחינה של חסד. כולו חסד. נגמר. לגמרי. בלי שום עוררין. ממש. ראה הוא שמצטער שלא היו אורחים. כן, הייתה איזו שאלה? בחילה.
כן.
לא, המניעות בעצם זה מניעות שפודרות אותך מתורך, לא לדריכו. זאת אומרת, המניעות עניינם זה לא להטריח. לא להטריח, ולמה לא להטריח? כי יש סיבה אמיתית לא לטרוח. כן? סיבה אמיתית לא לטרוח. זאת אומרת, המניעות, אני מבין את השאלה שלך, המניעות הן באות להוציא מן הכוח אל הפועל, כן? בטלה לגיטימית, נקרא לזה כך. בטלה לגיטימית. אלמלא המניעות האלו, כן? הוא היה עושה את הפעולה יותר בקלות. אבל המניעות באות להוציא מן הכוח אל הפועל, בטלה לגיטימית. לרוב בני אדם. לרוב בני אדם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הביא את מזג האוויר למצב אקסטרימי. למצב, כן? קשה מאוד, קיצוני ביותר. כדי לגרום לאברהם אבינו, להשקיט את רצונו. להשקיט את רצונו הבוער לחסד. כי כרגע זה לא שעתו של החסד, כביכול. לבחון אותו, את אברהם אבינו. לבחון אותו. האם אברהם יאמר, זה לא שעתו של החסד להתגלות, או שאברהם יאמר, אבל פי כן, על מנת כן, יהיה מה שיהיה, אני את החסד אעשה. כן? אבל זה בעצם המבחן. זה לא מידת כל אדם. זה לא מידת כל אדם. הניסיון הוא בזה שהיה פה מניעות מהסוג שבעצם ביטלו את אברהם מעשייה. כן? ביטלו אותו מעשייה שבאמת במצב רגיל אין בצורך ואין לה מקום. רוב בני אדם לא היו צריכים את המניעות האלו כדי לעשות חסד. בלי המניעות למה עושים את זה. אצל אברהם צריך להביא מניעות על גבי מניעות. כולי ואולי. כדי שישקול את מעשיו עוד פעם. אולי בעצם אני לא אביא, אכניס אורחים, אולי אני לא אחפש אורחים. זה המטרה, להביא אותו עד המדרגה העליונה ביותר של הרצון הפנימי. לכן צריך להעמיד אל מול הרצון הפנימי לחסד, צריך להעמיד את כל הרצונות לא לעשות חסד. צריך להעמיד את כל המניעות, כן, אל מול הרצון הפנימי שלו. זה נקודת המבחן.
זאת אומרת, זה מניעות שלא להתרוח, שלא לעשות החסד.
בדיוק.
זאת אומרת, מניעות ש... כדי לא להפריחו, שמה
ימנע נחץ. שמה ימנע, לבדוק אותו שמה ימנע. כן, אבל צריך להביא לו את כל המניעות שבעולם, כדי לבחון עד לאן מגיע הרצון השני. אתה חייב להעמיד את זה לעומת זה. זה לעומת זה עשה אלוקים. כן? יפה. שראה ומצטער שלא היו אורחים באים. הביא המלאכים עליו בדמות אנשים. רגע, אם כן, שיראה ומצטער שהצער הרוחני, שהצער המוסרי, שהצער של, כן, של הרצון הטוב של חסד, הוא גדול יותר מהצער הפיזי, ראה ומצטער, עד כדי כך שהצער העליון ביטל את הצער התחתון. הטבעי, ורגע שיראה ומצטער, הביא המלאכים עליו בדמות אנשים. עכשיו, זה כלל גדול, צריך לדעת. בכל מקום שיש רצון דומיננטי, רצון חזק, הרצון מושך עליו, את התוכן הנרצה. אם אני רוצה חסד, יבוא אורחים. זה אחד סימני העיקר אגב, שעבד אברהם זיהה מזו רבקה, אתם זוכרים? מה הוא ראה? הוא ראה שהמים רצים לקראתה. למה הם רצו לקראתה? כי הייתה כל כך בעלת חסד ורצון לחסד, שהאמצעי של החסד, שזה המים, הוא נמשך אליה. זה נקרא בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, אבל יתאר מסעין לו. כולם אוהביו, כולם עוזריו וכו'. יש הרבה ביטויים בחז"ל כאלו. ואפשר לראות זה בניסיון של יום-יום. במקום שהרצון שלנו חזק, והוא לשם שמיים, הוא באמת רצון לעשות טוב, הרבה פעמים, האמצעים שנדרשים לעשיית המעשה יופיעו בסביבה. זה דבר מופלא. האורחים יבואו משום מקום. הם יבראו יש מאין. הם לא בני אדם בשר ובדם בכלל. הם נבראים יש מאין. זו בריאה חדשה. ראוי לברוא בריאה חדשה. זה אחד ההבנות. שבאו בעצם כמלאכים בדמות בני אדם, זו בריאה שאברהם ברא אותה בכוח רצונו. אנשים בדמות מלאכים. כן? הביאה מלאכים עליו בדמות אנשים. זה הסבר אחד מה שאמרנו כעת. כן? שבעצם מלאכים האלו זה מלאכים שאברהם אבינו בעצמו ברא אותם בכוח רצון שלו. אבל יש הסבר שני שהוא מופלא. הוא הסבר שנאמר על ידי אחד מתלמידיו של הרב קוק, הרב שמעון סטרליץ, זכר צדיק לברכה, שהיה מבחירי תלמידיו של הרב קוק, ונפטר בגיל צעיר, בן 39 כמדומני. אדם הציל נפש שעמד על סודו של הרב קוק, הוא גם כתב בסוף הספר הזה, הוא כתב את המסה, דרך התשובה לפי רבינו. כן? בתוספות התשובה לאור הסתכלותו של רבינו, הרב שמעון סטרליץ, כן. הוא כתב את המסה המופלאה הזו לתשובה בסוף הספר, כדאי לקרוא, זה דבר מופלא, אז תמיד כדאי לקרוא אותו לפני אורות התשובה. כן? זה הקדמה נהדרת לאורות התשובה. הרב סטרליץ אומר, מה זה מלאכים בדמות אנשים? אברהם אבינו גילה את בחינת המלאכיות בכל אדם ואדם. זה הייתה עבודתו. כל אדם ואדם, בשביל אברהם אבינו, הוא היה מלאך בדמות אדם. ההופעה החיצונית, שימו לב את הביטוי, מלאכים בדמות אנשים. זאת אומרת, עיקרם זה מלאכים, ורק הדמות החיצוני זה אנשים. אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. דמות זה רק ההופעה החיצונית. אברהם אבינו, מידה כנגד מידה נתנו לו. כמו שהוא במסעו ומתנו ומגעו עם הבריות, עשה כל ימיו, ואמרנו את זה בתחילת השיעור, הנפש אשר עשו בחרן, הוא גילה את הבחינה המלאכית שבכל אלו שבאו בצל קורתו. ככל ימיו הוא עסק בגילוי הבחינה המלאכית, פירוש הדבר, שליחותו של כל אדם ואחרי מלאך זה מלשון שליח, זה מלשון מלאכה. מלאכה זה פעולה מסוימת, מלאך זה שליח. אברהם אבינו, עיקר עיסוקו בעולם, זה היה לברר את תפקידו, ותפקידו של כל אחד ואחד במרחב האנושי. אמרנו להכניסם לביתו. ההכנסה לביתו הייתה כדי לעזור לאותו אדם, לגלות את ייעודו. הוא לא היה חומס את האנשים. הוא לא היה אומר להם, תתנהגו כמוני, כמו אותו נהג רכב שמכניס את הטרמפיסטים ומעכל אותם עד תום. לא. הוא היה כמו רחם, שלוקח את הזרע אל תוך תוכו, ונותן לו בית מחיה, כדי להתגלות בסגנונו המיוחד. אני מציע לך את ביתי כרחם, כדי שבתוך הרחם הזה אתה תמצא את הנקודה המיוחדת לך. זה היה אברהם אבינו. הביא עליו מלאכים בדמות בני אדם, כנגד מעלתו של אברהם, שזה היה כל עיסוקו, בדמות אנשים. אין לנו פה זמן, היינו רואים יפה, איך למעשה כתוצאה מזה, כן? שהוא הפך את האנשים בעצם למלאכים, או המלאכים, כן, שמתגלים בכל אדם ואדם, כל אחד מן המלאכים האלו בסופו של דבר יתגלה בעצם כנושא תפקיד ובשורה לעולם. בסופו של דבר, והנה שלושה אנשים, אחד לבשר את שרה, אחד להפוך את סדום, ואחד לרפא את אברהם. שימו לב, שלושת האנשים האלו שבאו בשלוש מלאכים שבאו בדמות אנשים, שמרמזים בעצם על המלאכיות והתפקיד של כל אדם, הם סוף סוף מגלים שלושה פעולות עיקריות במציאות, שהם שלושת פעולות ההשגחה האלוקית. א', זה, לבשר את שרה, המשכיות הזרע, המשכיות הקו של אברהם בעולם. ב', להפוך את סדום, שיושבת על סלע, סלע הרשעה, להפוך את סלע הרשעה, תמצית הרע בעולם, להפוך אותו ולסלק אותו, זה נקרא סור מרע. ג', לרפא את אברהם, לרפא אותו כדי שמכאן ואילך עשיית הטוב שלו לא תבוא מתוך צער, אלא תבוא בדרך ישרה. שלושת המלאכים הם בעלי שליחויות שונות של סור מרע ועשה טוב. וזה היה עיקר מגמתו של אברהם, כל עבודת החסד שלו, הייתה בעצם להוליד אנשים, לאפשר להם להכיר את עצמם, את התפקיד המיוחד שלהם, לתת להם את מלוא הכלים, כדי שיוכלו לבצע אותו בעולם, יוכלו לתרום תרומה משמעותית של סור מרע, ועשה טוב. כן?
סור מרע ועשה טוב, זה שני המלאכים, ושרה זה התוצאה של סור מרע ועשה טוב.
שרה זה המשכיות של אברהם אבינו, יצחק, ההמשכיות. כן? אברהם הוא לא נקודה של חסד בודדת בעולם שבאה והופיעה, אלא הוא ממשיך אל כל הדורות כולם. זה המשכיות הטוב. לבשר על שרה, שיהיה לה בן, כן? יש המשכיות לאברהם.